פרק י"ט. סומן לי שקצת התחלנו, אבל נקרא את זה שוב. ויגד אחאב לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. מה זה את כל אשר עשה אליהו? כוונה לניסים שהוא עשה. הוא הוריד אש מהשמיים ו... שכל העם אמרו השם הוא אלוקים, זה הפריע לה יותר מאשר שהרג את הנביאי הבעל. כי הוא כותב את כל אשר עשה ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. מה זה אומר? שאיזבל חששה שאחאב יחזור בתשובה. היא חששה שהוא הולך להתקלקל, הוא הולך להאמין בשם. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו למור, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. איזבל הייתה יכולה לשלוח כבר שליחים להרוג את אליהו. היא מודיעה לו שמחר היא תשלח שליחים, זה אומר שהיא כנראה חששה שאחאב יתנגד לה. אז היא אומרת מחר, היא חשבה שאולי במשך הלילה היא תספיק לשכנע את אחאב שהוא יסכים. וזה אומר שגם היא קצת חששה מאליהו אחרי הניסים הגדולים שנעשו. הסגנון של הדיבור שלה, כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון, שון של עבודה זרה, אמונה בהרבה אלילים. והיא אומרת, כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. מה זה כה יעשון? היא כאילו מקללת את עצמה שהשם חלילה, זה מדברת על האלילים שלה, שהם יהרגו אותה או יעשו לה, אם היא לא תקיים את זה. ויר ויקום וילך אל נפשו, ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. מה זה ויר? אפשר להגיד, ויקום וילך אל נפשו. מה זה ויר ויקום וילך אל נפשו? אליהו שראה שאחרי הנס הגדול הזה, שכל העם אומרים השם הוא אלוקים, במקום להעיף את איזבל, הם שומעים שהיא מאיימת עליו, והם מקבלים את זה. אז הוא הבין שכאילו כל הנס, כל מה שהוא עשה, זה היה ללא תועלת. הכל הלך לאיבוד. אם איזבל ממשיכה לאיים וכל העם מקבל, אז איך אפשר עוד לתקן את העם? אז הוא הרגיש שהוא כבר לא עושה שום דבר, הוא לא הצליח במשימה שלו. אז ויר הוא התבונן בכל מה שקרה, ומתוך זה הוא החליט ויקום וילך אל נפשו. אפשר היה להגיד להציל, לברוח, נראה כאילו הולך אל נפשו, הוא התייאש מעם ישראל, והוא מחליט כעת אני עובד את השם לבד ואין לי קשר יותר עם העם. ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. הוא מגיע לגבול הדרומי של ארץ יהודה, הוא עבר את כל האזור של עשרת השבטים, הוא כבר לא מתחת לאיזבל, והוא מגיע לבאר שבע. באר שבע זאת התחנה לפני יציאה מארץ ישראל. ראינו שיעקב אבינו לפני שירד למצרים, הקריב זבחים בבאר שבע לבקש עזרה מהשם לפני שהוא יוצא מהארץ. הוא הבין שזה מסוכן, קשה, מי יודע מה הולך להיות, לכן הוא צריך סייעתא דשמיא בבאר שבע. כאן אליהו משאיר את הנער שלו שם, ומכל זה אנחנו רואים שבהרבה מקומות שמסופר על אליהו ואנחנו מתרשמים שהוא היה לבד, הוא לא היה לבד. הוא היה לוקח איתו אלה שישמשו אותו, כמו שחזל אומרים שאדם גדול לא יצא לדרך לבד, שמא יצטרך איזה עזרה או איזה משהו, ושיהיה מישהו יחד איתו. אבל אחרי שאליהו מתייאש מהעם, אז הוא גם לא רוצה את הנער שלו איתו. זה מזכיר לנו את אברהם אבינו שהולך לעקדה, כשהוא מגיע למקום שהוא מבין שהוא הולך כעת לעקוד, הוא מבין שלנערים אין מה ללכת איתו. אז הוא מניח את שני הנערים שלו. לא צריך בשבילי, חבל על הזמן. לא, זה בסדר. תודה רבה. לא, חבל על הזמן. זה כמו שאברהם אבינו מבין שברגע שהוא הולך לעמוד לפני השם, אין מקום לעוד אנשים יחד איתו. גם אליהו מניח את הנער שלו. אנחנו רואים שגם משה רבנו, כשעולה להר סיני, זה בפרשה של היום, אז הוא משאיר את אהרון וחור למעלה ואת יהושע, מקום קרוב, אבל הוא עולה לבד. הוא מבין שלעלות אל השם הוא צריך להיות לבד לגמרי. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, והקריז אחד, וישאל את נפשו למות. ויאמר, רב, אתה השם, כך נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. הוא מחליט שאין לו עוד טעם לחיות. הייתה לו שליחות, והשליחות הזאת לא הצליחה. ואם כך, בשביל מה להמשיך לחיות? המילים, לא טוב אנוכי מאבותיי, מראות לנו קצת את הראיה למה שחזל אומרים, שפנחס זה אליהו. הוא מרגיש שהוא חי מאות שנים, והוא חושב זה לא מוצדק. אברהם, יצחק, יעקב, כל הגדולים נפטרו. מה, הוא יישאר? מה, הוא יותר טוב מכולם? הוא מבקש, אני לא יותר טוב מכולם, אין סיבה שאני אשאר. עד כעת הייתה סיבה בשביל למלות את השליחות, לתקן את עם ישראל, להשיב אותם בתשובה. כשאני רואה שזה לא הולך, אז אין סיבה שאני אשאר. לא צריך להיות עוד בעולם הזה. הוא מבקש מהשם, הוא לא רוצה להרוג את עצמו, הוא מבקש שהשם ייקח את נפשו. קצת מזכיר לנו את התלמיד שלו, יונה, שגם יונה, גם כשהחליט שהתפקיד הוא לא בשבילו, הוא מחליט שהוא רוצה למות, הוא לא רוצה להמשיך לחיות. כן? גם כמעט אותם מילים של יונה, זה המילים של אליהו.
מאיפה אנחנו יודעים שיונה היה תלמיד של אליהו?
כתוב יונה בן אמיתי, ואנחנו לא יודעים מי זה אמיתי, ושמענו אצל אליהו, כשהוא החיה את הבן של האלמנה, אז היא אמרה לו, אתה ידעתי כי איש אלוקים אתה הוא דבר השם בפיך אמת. אז מהמילה אמת זיהו את זה עם אמיתי. כאן ויבוא וישב תחת רותם אחד. הוא הלך דרך יום. דרך יום, כמה זה דרך יום? חז"ל אומרים, הלך אדם בינוני ביום 10 פרסאות. 10 פרסאות זה בסביבות 40 קילומטר. אליהו הלך במדבר 40 קילומטר, מרחק גדול מאוד. הוא רוצה לצאת מכל התחום של ארץ ישראל, של עם ישראל. הוא רוצה להיות לבד, והוא רוצה להיפטר מהעולם, אולי בכיוון של הר סיני, אולי כמו שאנחנו נראה אחר כך שהוא הלך אל הר אלוקים חורבה. הוא רוצה להרגיש שהוא עולה אל השם במקום שהשם נתן את התורה, אז שם במקום של התורה, שם הוא יסתלק, שם הוא יעלה לשמיים יחד עם האור של התורה. אולי כמו שהוא הרגיש הוא מזדהה עם משה רבנו, שכשראה את ישראל עושים את העגל, שבר את הלוחות. אם עם ישראל כזה, אין טעם לתת להם תורה. אז גם הוא הולך לעשות מין שבירה של הלוחות. שבירה, כשהלוחות כאן זה הוא בעצמו. כתוב כאן, הוא יושב תחת רותם אחד. ובכתיב זה אחת. אחת זה לשון נקבה. ואחד זה לשון זכר. רותם בעברית זה לשון זכר, אבל כשכתוב לשון נקבה זה לשון של חולשה. נקבה זה, היא יותר חלשה מה, כן, אז זה אולי להראות את החולשה שלו, כן, חולשה נפשית, לא גופנית. וישכב וישן תחת רותם אחד. כן, הוא מחליט, הוא לא רוצה יותר לקום, לא רוצה ללכת, הוא ישן במקום עד שהוא ייפטר. וישכב וישן. קודם הוא רק ישב, ואחרי הבקשה שלו הוא מחליט שהוא בעצמו יממש את זה, הוא נשאר שם עד שהוא ימות. וישכב וישן תחת רותם אחד, כאן הוא כבר מתחזק, יש לו החלטה ברורה, הוא הולך לקיים מה שהוא רצה. זה כאן הרותם נהיה אחד. והנה זה מלאך נוגע בו ויאמר לו קום אכול. והנה זה המילה הנה מעידה על דבר מאוד ברור, כן, כמו אצל אברהם אבינו, והנה שלושה אנשים ניצבים לפניו, אצל יעקב אבינו, והנה סולם מוצב ארצה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המילה הנה מעידה שזה דבר ברור בלי ספק. והמילה זה היא גם מילה מבוררת. כן, חז"ל אומרים ההבדל בין משה רבנו לשאר הנביאים, שמשה נתנבא בזה הדבר, והנביאים בכה אמר השם. כל זה כמו זה. אבל זה בדיוק כך. כן? בלי ספקות, בלי טעות, בלי השמטה. כאן זה כפול. והנה זה מלאך נוגע בו. אחד מהמפרשים פרש שהרותם היה המלאך. ונדמה לו שהוא הלך לשכב תחת הרותם, ופתאום והנה זה, הרותם הזה שהוא חשב, זה מלאך. ואז המלאך נוגע בו ואומר לו, קום אכול. מה זה קום אכול? אליהו רצה למות במדבר. אז הוא לא רצה להמשיך לחיות. הוא חשב, במדבר אין אוכל, אין שתייה, הוא ימות מאליו, בלי שהוא מאבד את עצמו לדעת, אבל הוא לא רוצה לחיות. אז המלאך אומר לו, לא, אתה צריך לחיות. קום אכול. לא אומר לו בשביל מה. כן.
מה קודם? שאולי אליהו הולך לכיוון של הר סיני.
זה נראה שכאילו עוצר, ואז הוא רוצה למות, והוא רוצה להישאר פה. אז אולי בזה שהוא לא יודע בדיוק איפה המקום של הר סיני, הוא לא יודע איך להגיע לשם, זה הכל מדבר. אבל הוא הולך בכיוון של לעזוב את ארץ ישראל, להיות בתחום הזה של הר סיני, וזה שהוא ימות שם זה כאילו שהלוחות נשברו. כמו שמשה רבנו שבר את הלוחות, יותר אין קשר לעם ישראל עם התורה. ככה אין להם נביא מוכיח, אולי זה קצת יסנגר עליהם. וזה שאין מישהו שמוכיח אותם, אז זה כאילו כמו שמשה רבנו שבר את הלוחות, חז"ל אומרים במדרש, הסיבה שהוא שבר את הלוחות כדי להציל את ישראל מעונש. הם עדיין לא קיבלו את התורה. ממילא העונש שלהם לא כל כך חמור, כמו אם היו מקבלים את התורה ועוברים עבירה, זה הרבה יותר קשה. לכן, כך אומרים חז"ל, משל למלך ששלח מישהו לשדך לו אישה, לקדש אותה, ואז השליח התברר לו שהאישה היא קלקלה עם איזה איש זר. אז הוא מהר וקרא את הכתובה ואמר למלך, חזר למלך ואמר לו, האישה התקלקלה והיא עוד לא אשתך, אין כתובה, לא מסרתי את הכתובה. אם היא לא אשתך אתה לא יכול להרוג אותה, כן, היא לא אשת איש, קלקלה. אז אולי גם זה הטעם של אליהו, עדיף של ישראל לא יהיה נביא ולא יהיה, לא יהיה להם עונש קשה. ויבט, והנה מרעשותיו, עוגת רצפים וצפחת מים. ויוכל וישת וישו וישכב. פתאום הוא רואה, המלאך הביא לו גם עוגה וגם מים. הוא אכל, שתה, קיבל את ההוראה של המלאך, אבל הוא ממשיך לשכב, עדיין לא יודע מה לעשות. הוא הבין שהמלאך אומר לו, אתה צריך לחיות, אבל הוא עוד לא יודע בשביל מה. הוא שוב הולך במטרה לישון, כאילו לברוח מהמציאות. חז"ל אומרים על רצפים, רצפים זה בא כמו אצל ישעיהו, והנה ויהיה אופלה אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחיים לקח מעל המזבח. מה הוא לקח מעל המזבח? מה זה הרצפה? זה אש, גחלים של אש. זה גם על רתמים. החז"ל אומרים על הפסוק בשיר המעלות. כתוב שם. כן. כתוב שם על גחלי רתמים, שזה, חזל אומרים שזה עונש על מי שמדבר לשון הרע. הרמז לאליהו, אתה לא בסדר. כן? גם רותם, שזה גחלים של באים כעונש על לשון הרע, וגם רצפים, שזה אש, שכאילו לשרוף את הלשון, להרגיש שאתה צריך לתקן. הוא אוכל, שותה וחוזר לשכב. וישוב מלאך השם שנית ויגע בו ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. אתה לא גמרת את התפקיד, יש לך עוד דרך ללכת. קום, תאכל, אתה צריך לסיים את האכילה. לא להסתפק באכילה מועטת שאכלת רק בשביל לחיות, אתה אוכל בשביל להמשיך דרך ארוכה. כן. אליהו מסובב עם בטן מלאה, עם המון כעס על עם ישראל, איך הם מאפשרים לאיזבל לעשות את זה ולא מעיפים אותם מהמלכות, ושראו שהשם הוא אלוקים וכל העבודה של הבעל זה שקר וחזב. ושראו את זה, מה הם נותנים לאיזבל להמשיך לשלוט שם? אז הוא מלא בכעס פנימי, ובגלל זה הוא החליט לעזוב את עם ישראל. על זה בא עוגת רצפים. וישוב מלאך השם שנית ויגע בו. גם כאן זה מזכיר לנו בעקדה, מלאך השם קורא לאברהם שנית מן השמיים. לפעמים האדם לא מבין פעם אחת, ואז נותנים לו קריאה שנייה שהיא באה לבאר את הקריאה הראשונה.
זה
דומה
קצת לשמואל,
שבהתחלה
קוראים לו כמה פעמים והוא הולך לאלי.
כן, יכול להיות גם. רק שם שמואל היה נער, ופה אליהו הוא כבר זקן ומנוסה. ויאמר קום אכול כי רב ממך הדרך. יש לך דרך ארוכה, לא גמרת את העבודה. זה לא כמו שאתה חושב, שזה רק בשביל החיים הפרטיים. דרך זה אומר שיש לך מה לעשות. ויקום ויוכל וישתה. לא כתוב שהביא לו עוד פעם עוגה. כנראה שהביא בפעם הראשונה כמות מספיק גדולה, גם של אוכל וגם של מים, ואליהו לא אכל, רק קצת, כי הוא לא רצה לאכול. הוא אכל רק בגלל שהמלאך אמר לו, אבל לא בגלל שהוא רצה לאכול. אז כאן הוא אומר לו לקום לאכול, אז כאן הוא קם ואוכל. ויקום ויוכל וישתה וילך. חזל אומרים לנו אצל יעקב אבינו, כשהוא רבקה ציוותה אותו לקחת את הגדי שהיא בשלה ליצחק, אז כתוב שם גם וילך ויבא, וחמש פעמים מילים שמתחילים באותיות וי, שהוא הלך בצער גדול. אז גם כאן ויקום ויוכל וישתה וילך, כל מילה מתחילה במילה וי. אליהו לא מרוצה. הוא עושה מה שאומרים לו, קיבל הוראה, אבל הוא לא שמח עם זה. וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה עד הר האלוהים חורב. אי אפשר שלא לראות כאן את הקשר עם משה רבנו. כן? משה רבנו קיבל את התורה אחרי 40 יום ו-40 לילה. 40 יום ו-40 יום ו-40 לילה, ראינו את זה במבול, והמבול ירד 40 יום ו-40 לילה, ואנחנו יודעים מחזל ש-40 יום זה הזמן שהנשמה נכנסת בעובר, בבלד, שלפני זה הוא לא מקבל נשמה. זאת אומרת 40 יום וכל יום הוא מלא, זה יום ולילה, זה לא רק חצאי ימים או זמן שמקצת היום כחולו, זה 40 יום ו-40 לילה, כלומר יש כאן שלמות גדולה. מה זה 40 יום ו-40 לילה? צריך הכנה שלמה שאדם ישתנה מהמצב הקודם שלו, ייבנה מחדש, כמו העובר שקודם היה טיפה של הפריה, והוא נהפך להיות אדם. גדל ונהיה כאן אדם, קיבל נשמה. 40 יום ו-40 לילה של המבול, זה היה לשנות את העולם. ו-40 יום ו-40 לילה אלה, שגם שם כתוב 40 יום ו-40 לילה, זה שינה את הטבע של העולם, והעולם הקודם נהרס לגמרי. כנראה עם כל מיני חוקים וכל מיני דברים שהיו בעולם לפני המבול, הם השתנו לגמרי אחרי המבול. אצל משה רבנו, 40 יום ו-40 לילה, להוציא אותו מהמדרגה הקודמת, כמה שהוא היה גדול ונביא שלא היה כמוהו, אבל להגיע ללמוד עם השם ולקבל תורה מאת השם, וכמו שחזל אומרים לנו שזה היה משמי שמיים במאבק עם מלאכים, זה לא היה דבר פשוט. כן, להגיע לכל זה היה צורך 40 יום ו-40 לילה. כאן באים לשנות את אליהו. כן, אליהו עומד להשתנות, ואנחנו יודעים שהוא השתנה. אנחנו יודעים שמאז אליהו מופיע בחזל כמלאך הברית. כן, אליהו עד כאן היה נראה כמלאך שהוא מביא רק צרות, לוקח את המטר מעם ישראל, הורג את נביאי השקר. מכאן ואילך אליהו יתגלה תמיד בשביל להביא בשורות טובות, בשביל להיות מלאך הברית, להעיד על ישראל שהם בסדר. כן, אליהו הוא המבשר של הגאולה. כן, אז הולכים לשנות כאן את אליהו ב-40 יום ו-40 לילה. וזה לא מספיק, רק 40 יום ו-40 לילה, אלא אחר כך הוא גם יקבל מחזה אלוקי עליון מאוד, שמולו הוא ישתתק ויתבטל. כמו שאיוב דיבר הרבה נגד הצדק בעולם, שחלילה השם לא עושה צדק, עד שהשם מתגלה אליו, ונראה איך שאיוב, אחרי שהוא זכה להתגלות, איך הוא מגיב. ויען השם את איוב מן הסערה ויאמר, אחרי זה השם מדבר איתו, ויען השם את איוב בפרק מ', ויען איוב את השם ויאמר, הן קלותי מה אשיבך, ידי שמתי למופיע, אחד דיברתי ולא ענה, ושתיים ולא אוסיף. זה פעם שנייה. פעם שלישית, ויען איוב את השם ויאמר, ידעתי כי כל תוכל ולא ייבצר ממך מזימה. מי זה מעלים עצה בלידת, לכן הגדתי ולא אבין, נפלאות ממני ולא ידע. עכשיו אני יודע שלא הבנתי באמת. פרק מ"ב. שמענה ואנוכי אדבר אשאלך והודעני לשם האוזן שמעתיך ואתה איני ראתך. קודם רק שמעתי עליך. כעת זכיתי לראות, על כן אמאס וניחמתי על אפר ואפר. כעת אני מבין שכל מה שדיברתי קודם זה היה אפר ואפר, זה היה טעות גדולה, כי רק שזוכים להתגלות הזאת מבינים כמה השם צודק בכל המשפט שלו, בכל ההשגחה שלו. וכשאדם רק שומע אז יש לו טענות, יש לו שאלות, אבל אחרי שזוכים לגילוי הגדול, אחרי זה כבר הכל מתבטל. כן, בגלל זה השם מפטר אותו, שולח נביא אחר, אתה כבר לא תהיה יותר נביא. וזה, טוב, נגיע לזה. כן. הוא מגיע להר האלוקים חורב, לכאורה לא צריך בשביל זה 40 יום. חזל אומרים שכל הדרך ממצרים, הדרך ישראל זה 11 יום, אבל אפשר לראות שקרה איתו מה שקרה עם אברהם. אברהם מקבל את הנבואה בחברון, ללכת לעקוד את יצחק, והוא הולך 3 ימים. ביום השלישי בירא את המקום מרחוק. זה לא 3 ימים, כמה זה ללכת? זה חצי יום. כמה שעות אפשר להגיע מחברון לירושלים? בערך 20 קילומטר. זה לא צריך בשביל זה 3 ימים. וחז"ל אומרים שהשם סיבב אותו כל הזמן בדרכים, לראות אולי הוא יתחרט, אולי הוא לא קיבל את זה באמת, אולי רק בהתחלה איזו התלהבות ראשונה. אבל 3 ימים אדם גם ישן בלילה, ואי אפשר בלי שינה, ואברהם הולך עם הנערים שלו. אז מוכרח להיות שהיו לאברהם אבינו כל הזמן הזדמנות לחשוב, ואברהם שלם עם עצמו. מה שהוא הולך לעקוד את יצחק זה לא איזו התקפה, איזו התפעלות גדולה שהוא איבד את השכל. הוא לגמרי שלם. אז כאן כנראה שהשם מטלטל את אליהו 40 יום במדבר סיני, וכמו שאצל משה רבנו כתוב מים לא אכל ולחם לא שתה, לנער אותו מכל הקשר עם הגוף, שהגוף 40 יום ו-40 לילה לא אכל, גם אם השם נותן כוח של חיות, אבל הרושם של האוכל שבא מהעולם הזה הוא כבר נעלם. כן, הרבה מאוד מההתנהגות שלנו מושפעת מזה שאנחנו אוכלים אוכל שבא מהחומר, וזה נהפך להיות חלק מאיתנו, וזה מטביע בנו שאיפות אל החומר, הרצה של החומר. כשאדם לא אוכל 40 יום ו-40 לילה, כן, אז זה משנה אותו. לאט לאט הוא מרגיש, אין לו קשר כל כך עם עולם החומר, זה פחות משפיע עליו. קצת מזכיר את רבי שמעון בר יוחאי, שנסתתר במערה, אז צמח לו קו חרובים, כדי שיהיה קשור רק עם הטבע, ולא קשור עם בני אדם, לא לחם ולא מים ולא דבר שבא מבני אדם, אלא מעיין שהשם ברא לו, וחרוב שהשם ברא לו, ו... חרוב זה דבר קשה. חז"ל אומרים שחרוב נקרא חרוב כי זה קשה לגוף כמו חרבות. זה מאוד, מאוד קשה לעיכול. זה לא הטבע הרגיל שהגוף נהנה ממנו. ולחיות שנה שלמה עם זה, אז לאט לאט רבי שמעון והבן שלו איבדו את הקשר עם העולם הזה, והיו יכולים לעלות לגבהים עצומים בהבנה של נסתרות התורה, נסתרות דרכי השם. כן, הגיעו לכל אותם ההישגים שאחרי 12 שנה כאלה, כן, מזה אפשר להבין מאיפה רבי שמעון הגיע לזוהר, לגדלות העמוקה הזאת של תורה, ששם למד מאליהו הנביא, לפי מה שחז"ל אומרים, או לפי מה שכתוב בזוהר. כן, בכל אופן, משהו כזה בצורה מאוד מרשימה עובר על משה רבנו ואחריו על אליהו הנביא. 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, כך נאמר אצל משה רבנו. כאן לא כתוב שלחם לא אכל, אבל כתוב שבכוח האכילה ההיא הוא החזיק 40 יום ו-40 לילה. עד הר האלוקים חורב. למה זה הר האלוקים? אלוקים זה שם של מידת הדין. תורה ניתנה בגבורה גדולה, ניתנה באש. ויבוא שם אל המערה. מה זה המערה? מערה ידועה. זה ברור שהכוונה כאן, וחז"ל אומרים את זה, לנקרת הצור שבה הסתתר משה רבנו. מתי משה רבנו הסתתר בנקרת הצור? כשאמר לשם הראני נא את כבודך. ומתי זה היה? אחרי חטא העגל, כשמשה רבנו עמד להתפלל על עם ישראל שהשם יסלח להם, ואז השם נגלה לפניו עם 13 מידות שבאו לרחם על ישראל ולהציל אותם. כן, אז באותה מערה נמצא אליהו. אולי הרוח של משה רבנו, הרצון להציל את עם ישראל, להתפלל עליהם, אולי זה ישפיע גם עליו. כן, אז משמיים מזמנים אותו להגיע לאותה מערה. ויעלן שם, מה זה ויעלן שם? עובר עליו לילה שם. לילה שלם, נותנים לו להיות במערה. אולי ההבנה שלו שכאן היה משה רבנו. תזכור, מה עשה כאן משה רבנו? משה רבנו אמר, אם עין מחני נא מספרך אשר כתבת. משה רבנו היה מוכן למות בשביל עם ישראל. אתה עוזב את עם ישראל. אולי קצת תתרשם, תראה איפה אתה נמצא, מה היה במקום הזה. והנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? אז זה לך, מה לך פה אליהו? המלאך שלח אותו לכאן. מה השאלה הזאת, מה לך פה? אולי זה מזכיר את השאלות שהשם שואל את האדם הראשון, אייכה? כן. האדם הראשון חושב שהשם לא יודע איפה הוא. אז הוא אומר, את קולך שמעתי בגן ויסתר בתוך העץ. השם אומר לו, מי יגיד לך כי ערום אתה? אז מסביר הרב קוק מה זה, ויאמר לו, אייקה, איפה אתה? אתה יודע מה קרה איתך? אתה זה שאני בראתי? לאן הגעת? היקר כאן זה לא שאני רוצה לדעת איפה אתה נמצא, אלא שאתה תסתכל איפה אתה נמצא. אתה תסתכל על עצמך, לאן הגעת? וכך השם אומר לקין, אה הבל אחיך. כן. איפה הבל? זה אחיך, מה עשית לו? זה לא... הוא לא רוצה לדעת איפה הוא נמצא. השם יודע איפה הוא נמצא. הוא שואל אותו, אצלך תסתכל, הבל היה אחיך, מה עשית לו? וכך השם שואל את בלעם, מי האנשים האלה עמך? ולהבדיל, הוא שואל גם את חזקיהו, מי האנשים שבאו עמך? מה חלקת עליהם כבוד כל כך? עובדי אלילים, מה אתה מתפעל מהם כל כך? מי הם? זה לשון של גערה יותר. הוא שואל אותו, מה לך פה אליהו? איך הגעת לכאן? מה קרה לך? אתה צריך להיות בעם ישראל. אתה צריך להתפלל עליהם, לעבוד ולהמשיך לעבוד. מה זה כל כך מהר התייאשת? ויומר, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אני לא נמצא כאן בגלל שאני שונא את ישראל או בגלל מידות רעות, זה הכל בגלל קנאה לשם. למה הוא קורא לשם אלוהי צבאות? שהשם צריך להתגלות בעם ישראל. צבאות זה עם ישראל, הם הצבא שלו, ולא רואים את זה. לכן אני לא יכולתי לסבול את זה, שעם השם, עם קדוש, עוזב את התורה, עוזב את האמונה, לא יכולתי לראות את זה. ו עם ישראל עזבו בריתך, ושלושה דברים הוא אומר כאן. עזבו בריתך, אנחנו לא יודעים אם הכוונה להפרת ברית מילה או ברית התורה. את מזבחותיך הרסו. איזה מזבחות הרסו? יש רק מזבח בבית המקדש. בזמן של אליהו המזבח בבית המקדש קיים, ובכל מקום אסור להקריב קורבן. אז יש שרצו לומר שעשרת השבטים היו בתוכם הרבה יהודים כשרים שלא קיבלו את הגזרה של ירובעם, לא לעלות ולא להתחבר לבית המקדש. אז הם היו, חשבו שהם כמו בזמן שאין בית המקדש, בונים במות ומקריבים לשם. ואת המזבחות האלה שבנו, איזבל והעבדים שלה הרסו, שלא יישאר שום זכר לעבודת השם. ואת נביאיך הרגו בחרב, זה אנחנו יודעים, שכתוב על איזבל, שירגה את הנביאים בחרב. כן, כך הוא מספר עובדיה, שהוא הסתיר 100 נביאים, ואומר שאת הנביאים הרגו, כנראה שהיו הרבה מאוד נביאים, נביאי אמת, כן, צדיקים גדולים, והיא הרגה אותם. את נביאיך הרגו בחרב, כן, אז שלושה דברים קשים. עזבו בריתך, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי, למרות שאליהו לא לבד. אנחנו יודעים שהיו עוד 100 נביאים שעובדיה יחביא אותם. אבל הוא מרגיש שכאילו בלעדיי, שאני יכול להיות לוחם גדול למען האמונה, לא נשאר אף אחד. רק אני נשארתי, ויבקשו את נפשי לקחתה. וגם אני עומד בסכנה. זה נראה שלעם ישראל אין שום תקווה, אין להם שום רצון לתשובה, אין להם שום רצון לעבוד את עבודת השם. ויומר צא, איפה לצאת? מהמערה. אבל לא כתוב צא מן המערה. ואחר כך אנחנו רואים שאחרי הנבואה השנייה, בפסוק י' ג', ויהי כי שמוע אליהו ויעל את פניו באדרתו ויצא. זאת אומרת שכאן הוא לא יצא. אז מה האמירה הזאת של צא? אולי לצאת באופן נפשי מהמקום שאתה נמצא בו. אתה נמצא במקום שאתה כולך רק קטגוריה על עם ישראל. תצא מזה. ועמדת בהר לפני השם. ועמדת בהר, אתה צריך לדעת שאתה עובד את השם. ושוב מזכיר לנו את משה רבנו, ואנוכי עמדתי בהר 40 יום ו-40 לילה. כן, אז אותם מילים כתובות על משה רבנו, שרבנו עמד לפני השם. עמידה לפני השם זה פון של תפילה, של קשר ישיר עם השם בלי לוותר, כמו ויעמוד פנחס ויפלל. חזל אומרים אין עמידה אלא תפילה אצל אברהם אבינו, אל המקום אשר עמד שם לפני האלוקים. לעמוד לפני השם זה אומר תפילה, ולא סתם עומדים ולא עושים שום דבר. צא ועמדת בהר לפני השם. כן, אתה הולך לקבל כעת גילוי שכינה. והנה השם עובר. כן, עוד מעט השם עובר ותצטרך לענות. תצטרך להכין את עצמך לזה. כן.
למה הוא מדבר על?
תוך ההמשך שכתוב עוד פעם ויצב יעמוד והנה אליו קול ויאמר מה לך פה אליהו, ויאמר השם אליו בפסוק ט"ו. אז נראה שלפני זה אולי זה המלאך שדיבר איתו, מלאך שמדבר בשם השם ולא השם ממש. ויאמר צא ועמדת בהר לפני השם. אתה הולך לקבל גילוי שכינה. והנה השם עובר. ברוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים. לפני השם. יש מי שמכין את הדרך לפני השם. הכנה ראשונה, רוח גדולה וחזק. אם זה נקבה, אז למה זה זכר? אם זה זכר, למה זה נקבה? אז רש"י כותב אבן עזרא כותב שכל דבר שאין בו רוח חיים זוכרו ונוקברו. אפשר להשתמש בזה גם זכר וגם נקבה. כמו שנזכר בחצר, חצר המשכן, פעם כתוב לשון נקבה, פעם לשון זכר, וגם מביאים את הפסוק הזה. אבל חשבתי שאולי הרוח יוצא מלפני השם והולך לפלס את הדרך לגילוי שכינה. אז כשהרוח מקבל הוראות מאת השם, אז הרוח הוא בצורה של נקבה, הוא מתבטא לפני השם. אחר כך כשהוא פועל בעולם, הוא פועל כמו גבר, כמו זכר. רוח גדולה שיוצאת לפני השם, ואחר כך חזק. כשזה פועל בעולם, זה פועל בצורה חזקה מאוד. ואני רואה גם כאן, זה מזכיר את הפסוקים באיוב, שהשם אומר לשטן שכל אשר לא בידך. פרק א', פסוק י"ט. עד זה מדבר וזה בא ואומר בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור, והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, לשון נקבה, ויגע בארבע פינות הבית ויפול על הנערים וימותו. כן? גם שם זה רוח גדולה וחזק. אחרי זה כשזה פועל, זה פועל בכוח, אבל שזה בא לא מהתנועה הטבעית של הרוח בעולם, אלא בשליחות מאת השם. כשבאים בשליחות אז מתבטלים כלפי מי שמשלח. זה הרוח מפרק הרים ומשבר סלעים. מה ההבדל בין מפרק הרים ומשבר סלעים? ההר הוא בנוי מכמה שכבות, מכמה חלקים. זה מפרק אותו ומוציא את כל החלקים. סלעים זה משהו מגובש חזק מאוד, והרוח הזה יכול לשבר גם את הסלעים. כלומר, יש כוח ביד השם לאבד כל מי שמתנגד לו. גם אם זה יהיה הר גדול שמורכב מהסכמה של הרבה עמים ומלכים, כן, השם יכול לבטל את הכל. ואם יש טיפוסים קשים כמו איזבל או רשעים אחרים, אפשר לשבור אותם. כן, גם את הסלעים אפשר לשבר. לא ברוח השם.
אבל זה עדיין לא עשה את השליחות של השם. אולי זה גם, כמו שיש הרבה מפרשים, שאומרים שזה רמז לאליהו. לא בדרך הזאת שאתה הולך מחנכים את עם ישראל. את עם ישראל צריך לעלות בסבלנות לאט לאט. לא באש וברוח. ואחר הרוח רעש. לא ברעש השם. גם מזכיר רעידת אדמה, כן, כמו שהיה במעמד הר סיני, וארץ רעשה, אף שמיים, אף שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, ושירת דבורה כשמדברת על, על המעמד הר סיני. בצאת ישראל ממצרים כתוב, הרים רקדו כאלים, והר סיני עשן כולו. והיה לשנו כאשן הכבשן, כמו שבכבשן כששמים אבנים, אז אנחנו נשמע כל פיצוצים של האבנים מהאש העצומה שיש שם. אז היה נראה שהאש שלטה בהר, שהיא מפרקת את ההר. אז ההר הרוח רעש, לא ברעש השם, והר רעש אש. כן. האש שורפת. כן. קודם זה שובר, אבל יש רסיסים. האש שורפת מחלה הכל. לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. מזכיר לנו את מה שהיה אצל משה רבנו במעמד הר סיני, את כל הדברים שדיבר השם מתוך האש, חושך, ענן וערפל. גם שם היו שלוש מחיצות. וגם ביחזקאל כתוב שם, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת. כן, יש שלושה כוחות שמפרידים, משמשים מחיצה, חוצצים בין האדם ובין השם. כוחות עצומים, כוחות של החומר, של טומאה, כל, כן, והכוחות האלה הם מתפרקים, ולדעת ששם לא נמצא השם. אל תתפעל מכל העוצמה, מכל הכוחות, זה לא השם. אחר האש כל דממה דקה. דממה זה לא קול. אז מה זה קול דממה? כנראה יש לפעמים ביטוי כזה שיש שתיקה רועמת. יש שתיקה שהיא מדברת. לפעמים ששותקים, אתה שואל שאלה ולא רוצים לענות לך, אז לפעמים השתיקה הזאת היא יותר קשה מאשר לענות. אבל בכל אופן, אולי יש כאן רמז לאליהו שבכל דממה דקה שם נמצא השם. אתה רוצה לחנך את עם ישראל, אז בסבלנות, בשקט, לא ברוח ולא ברעש ולא לא באש. אתה רוצה לשרוף הכל, להרוס הכל, כן? זאת לא הדרך. אחר כך, בסוף אנחנו רואים שאליהו באמת עולה באש לשמיים, כן? רכב אש, סוסי אש, שם הוא עולה, ומאז והלאה אליהו כבר מופיע בצורה אחרת לגמרי. ויהי כשמו אליהו, ויעל את פניו באדרתו, הוא הבין שכעת הוא עובר לפני השם, הוא מכסה את הפנים שלו, כמו אצל משה רבנו, ויסתר משה פניו. מבינים, עומדים לפני השם, אז כאילו, כמו המלאכים, בשתיים יחסה פניו. עוד שלא מעיזים בכלל להסתכל למעלה, כי אפשר להתבטל לגמרי. בבבא מציע כתוב שהיו המוראים שהיו מכוונים בכל מיני כוונות לעלות למעלה לשמיים ולראות את כל המוראים ששם. אז הזהירו אותו, את רבי חייא, אל תנסה להסתכל, כי אתה לא במדרגה הזאת. והוא הסתכל בכל זאת, כתוב שיצאו גיצים של אש מהגלגלים של המרכבה שלו ושרפו לו את העיניים. היה צריך שחכמים בני דורו יתפללו עליו שתחזור לו הראייה. כשמסתכלים באור חזק מדי אפשר להתבטל. זה גם המלאכים וגם אליהו מבינים שכל דממה דקה זה אומר שכעת השם עובר, כעת אין לך את האישיות שלך, תסתיר את עצמך. ויצא ויעמוד פתח מערה. כעת אליהו יוצא מהמערה, הוא עומד פתח המערה, מה שאמרו לו קודם, צא ועמדת, כעת הוא עושה את זה, והנה אליו קול, ויאמר, מה לך פה אליהו? השם חוזר על אותה שאלה, אבל קודם זה היה מלאך, וכעת זה השם אומר לו. ויאמר, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, ומזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. זה נראה מילה מילה, הוא חוזר על מה שהוא אמר, אליהו לא משתנה. כל מה שעושים לא משתנה, ואז כאן באה התשובה של השם. כאן, אם זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה אומר, אתה כבר לא ממשיך. אתה לא יכול להמשיך, מישהו אחר יהיה במקומך. הוא לא נענש, בכל זאת זכה לאיזה גילוי נורא מאוד, כמעט כמו משה רבנו, אבל להמשיך לטפל בישראל, אתה לא מסוגל לעשות את זה. כן. טוב, נעשה.